אנחנו אוחזים בפסוק הרביעי בפרק הראשון. שלמה המלך אומר, דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת. בפשט זה מאוד מאוד פשוט וברור, דור הולך, דור בא, והארץ נשארת. אבל כמו שנראה, תורת החסידות והפנימיות רואה את הדברים בעומק לפי מעומק, שאנחנו יכולים להפיק וללמוד מוסר השכל ברובד אחר, ברובד נעלה יותר, עמוק יותר. אז קודם כל נתחיל עם מה שאמרו לנו התנאים באבות דרבי נתן. זה ספר שכתבו אותו התנאים. שם כתוב, מי זו הארץ שלעולם עומדת? דור הולך ודור בא זה פשוט. אבל מי זו הארץ שלעולם עומדת? אז הוא מסביר שהארץ שלעולם עומדת הם ישראל. זאת אומרת, היהודים נקראים ארץ. בתנך כתוב, כי אתם ארץ חפץ. עם ישראל נקראים ארץ. מה זה ארץ? ארץ לשון רצון. למה נקרא שמה ארץ? שואל המדרש. על שם שרצתה לעשות רצון קונה. עם ישראל, בהם הקדוש ברוך הוא חפץ, ולכן הם נקראים ארץ. אז מה זה והארץ לעולם עומדת? שאף על פי שיש לנו מצבים של גזרות, היו מצבים במשך הדורות של השמדות, היו קשיים מאוד גדולים לעם ישראל במשך הדורות, ואף על פי כן, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. לפי המשמעות הזאת, דור הולך ודור בא, דור הכוונה לצרות, להשמדות, לבעיות, לגלויות, אבל הארץ, זאת אומרת, הרצון של הקדוש ברוך הוא בהמשך קיומו של עם ישראל נשאר סדיר, קבוע ולא השתנה. זה לא הפך את היוצרות. היה לנו איזושהי הבטחה של עולם, אנחנו לא נושמד לחלוטין. אבל אנחנו אמונים על המקרא גם כפשוטו. כמו שנאמר, אין מקרא יוצא מדי פשוטו. אז אם הפסוק אומר שהארץ לעולם עומדת, אז זה לא רק במובן הרוחני ארץ, שהרצון של הקדוש ברוך הוא בעם ישראל נשאר כל הזמן ולא יפסיק להשפיע עלינו את חיותו, אלא הארץ לעולם עומדת זה גם שהארץ כפשוטה עומדת. אנחנו יודעים שמאז ומקדם היה בנושא הזה מחלוקת, עד שלא בא קופרניקוס וטען שהארץ מסתובבת סביב השמש, אז תמיד אצל היהודים המאמינים הייתה ההנחה הפשוטה שהארץ עומדת והשמש מסתובבת. למה? מפני שישנם הרבה פסוקים בתנך שנותנים לנו להבין את המשמעות בצורה זו, שאנחנו עומדים והיא מסתובבת סביבנו. לא רק היא, כל הגלקסיות, כל כוכבי הלכת וכולו, הם מסתובבים. אחרי שקופרניקוס אמר מה שאמר, התחילו חלק מדענים והיהודים המלומדים, ביניהם גם אנשים מאמינים, לחשוב איך אנחנו מתאימים את מה שאנחנו לומדים במדע למה שכתוב בפשטים של הפסוקים. הפשט של הפסוק בהרבה מקומות היה זה שהארץ עומדת כמו שמש ידה מבואו. זאת אומרת, השמש באה, השמש יצאה. כאילו, אנחנו עומדים על מקום אחר, אז השמש היא זו שיוצאת ובאה. וככה יש הרבה פסוקים שמהם משמע כך. ובגלל הטענה הזאת ניסו לאנוס את הפסוקים בכל מיני משמעויות. חלק מהם אמרו שאולי באמת אנחנו מסתובבים והשמש היא זו שעומדת, אבל אנחנו מרגישים אחרת. והפסוק מדבר בסגנון של מה שאנחנו מרגישים. זה כמו שאדם נמצא במכונית, המכונית נוסעת מהר, הוא מסתכל לחוץ, אז נראה לו שכולם נוסעים והוא עומד על מקום אחד, אז הוא יכול לבטות את מה שהוא אומר בסגנון הזה. אז הם ניסו לומר שגם הפסוקים בעצם מעבירים את המסר שלהם בצורה הזו, מעבירים את המסר בהתאם למה שאנחנו חשים. התשובה הזאת דומה לשאלה מפורסמת ששאלו הקדמונים. הרי הקדוש ברוך הוא לא בעל גוף ואין לו דמות הגוף, ואיך יכול להיות שהרבה מאוד פעמים הפסוקים מדברים עליו כאילו מדובר על אדם, כמו שכתוב בפסוק, עיני השם, אוזני השם, כאילו יש לו אוזניים ועיניים ואף, וילך וחזר ויבוא וקם והלך, אז כאילו זה מדובר על גוף. ועל זה נתנו את התשובה המפורסמת שהפסוקים דיברו בלשון של בני אדם. את התשובה הזאת כבר כתב ספר הכוזרי, הוא נשאל על ידי הגויים באותה מלכות, רבי יהודה הלוי, באותה מלכות איפה שהוא היה, הוא נשאל, מה זאת אומרת שאתם אומרים שהאלוקים הוא מופשט רוחני, ואתם מדברים עליו כאילו בשר ודם? אז הוא ענה לו שאנחנו, כשאנחנו מדברים אחד עם השני, ואחד הבין את המסר של השני, אז אנחנו אומרים, הוא שמע אותי, הוא הזין לי, הוא הקשיב לי. אם אחד מביט על השני, נותן לו תשומת לב, אנחנו אומרים, הוא הסתכל עליי. אז כיוון שכך, אז אצל בורא עולם, כאשר הוא מפנה תשומת ליבו, כן, שוב אני משתמש במילים ליבו, כן? אבל ברגע שהוא מפנה תשומת ליבו אלינו, או משפיע עלינו איזושהי השפעה טובה, אז אנחנו קוראים לזה שהוא הסתכל עלינו. זה לא שיש לו עיניים, לא רוצים לבטות שיש לו עיניים. וגם כשאומרים שאנחנו למשל, אוזני השם, וישמע השם, מה הוא שמע באוזניים, אז מתכוונים, איך אנחנו בתור אנשים מוגבלים נאמר שאלוקים קיבל את בקשתנו? איך אנחנו נגיד את זה? אז כמו שאנחנו מדברים אחד עם השני, אז אנחנו אומרים שראובן שמע את שמעון, אז אומרים שהוא שמע אותו, אז איך שומעים? באוזניים, אז אנחנו נאלצים להתבטות בסגנון הזה על אלוקים. אז התשובה הזאת התקבלה על ליבו של מלך כוזר. וזה ככה מקובל להגיד בכל הפעמים שמוזכר ידיים ורגליים ואוזניים ועיניים על השם, ועל דרך זה היו שרצו לתרץ שמה שהפסוקים אמרו, שבעצם הקדוש ברוך הוא ברא אותנו כנמצאים על מקום אחד וכל הגלקסיות מסתובבות סביבנו, זה לא שבאו להגיד שככה זו האמת, אלא באו להגיד זו האמת כפי שאנחנו חשים אותה. כשאנחנו נמצאים על הכדור, אנחנו חשים שהכל מסתובב סביבנו. אז זו התשובה שמנוע. אבל אחרי זה הכל, זו תשובה שהיא קצת חלשה. מה שטען הרבי במכתבים, בהרבה מכתבים, שהוא מזכיר את הרעיון הפשוט, אני לא מתיימר להעביר את הנושא הזה עכשיו, אבל רק את התשובה כמו שהוא אמר אותה, ועוד חזון למועד, שמאז ש... איינשטיין גילה את תורת היחסות שלו, אז אין אפשרות, זה בעצם הטיעון שלו, שאין אפשרות צורה מוחלטת להכריח מה מסתובב סביב מה. ומה שאתה לא תטען, אז יהיה לך קושיות על הצד השני, ואין לזה הכרח. אז אם אין לזה הכרח, מה אכפת לך לחזור לפשטם של מקראות, שאומרות שאנחנו עומדים והם מסתובבים סביבים. אז אחרי הכל, נמצא שהארץ לעולם עומדת, שאמר הפסוק במר שלמה בקהלת, יש לו גם כן משמעות מאוד פשוטה, שהארץ עומדת, וכל הדברים, דור הולך ודור בא, זה הכוונה היא הזמן, הרי כל הזמן אצלנו הוא ביחסיות, הזמן שלנו עומד ביחסיות לשמש שמסתובבת, יום עובר, שנה עוברת, הכל אנחנו מודדים לפי גרמי השמיים. אז כיוון שאנחנו מודדים הכל לפי גרמי השמיים, דור הולך ודור בא, זה יחסיות הזמן של גרמי השמיים שהם המסתובבים, והארץ לעולם עומדת, זה בצורה פשוטה לפרש את הפסוק. אבל גם כשאנחנו מתבוננים בפשט, יש כאן איזשהו עומק של מוסר שאנחנו רואים מיד. דור הולך ודור בא והארץ לעולם עומדת, לא תמיד חשבו שהארץ תמיד תעמוד. כמו שאמרתי קודם, הייתה תקופה שכאשר גילה קופרניקוס שבעצם הארץ מסתובבת, אז האנשים התחילו לחשוב שצריכים לשנות את המציאות בהתאם לזה. צריך לומר שמה שהבנו עד היום בפסוקים זה לא נכון. בא שלמה המלך בחוכמתו ואומר, יהודי תשמע. הרבה פעמים אתה תשמע כל מיני רעיונות שמעלים שאלה על מה שאתה האמנת עד היום. לדוגמה, המקרה הזה שאומרים לך שאתה חשבת שהארץ עומדת, פתאום מתברר שלכאורה היא זו שמסתובבת, המדע טוען אחרת. אז אל תמהר לקנות את מה שמוכרים לך. יש לך את האמונה שלך? תאמין בה. אתה יודע שהמדע אומר אחרת? אז בינתיים לא מצאת תשובה, מתשובה לא מתים. דור הולך, דור בא, בא דור ואמר שהארץ עומדת והשמש מסתובבת, דור אחר אמר שזה הפוך, שהשמש עומדת והארץ מסתובבת, הארץ נשארה לעולם עומדת. דעות של אנשים משתנות, אומרים פעם כך, ואחר כך יגידו שזה טוב. תסתכלו בעולם הרפואה, היו שנים, מי שזוכר, שהיו ניתוח פנדיציט. כל מי ש... זה קצת שקדים. עד לאחרונה זה היה ממש כזה, קצת פה, קצת גרון, עניינים. תוריד את זה. למה? זה מיותר. זה מיותר פשוט. זה תוספתן כזה. זה דבר שתוספת לא זה. אז מה? אז הרופאים באותו זמן, אם היית יושב ככה, היית אומר, כבוד הדוקטור, איך יכול להיות שזה מיותר? אבל אנחנו חושבים, אנחנו כאנשים מאמינים, בטוחים שמה שהשם עשה לא יכול להיות מיותר. אם הגוף כנראה צריך את זה רק שאנחנו לא עלינו. אז הוא היה אומר לך, אל תנסה אף פעם ללמד גנרל זקן איך עושים מלחמה. אני הרופא ואני אספר לך, אל תספר לי סיפורים. אז אתה היית נעלם דום, בפרט שהוא לובש חלוק לבן ויש לו כזה תג וזה. אז מי אתה שתתן דעות, מי אתה שתלמד אנשי מדם, מדע? אז אתה מתכנס בתוך עצמך. אז בא שלמה המלך ואומר, אתה עלול עוד להתבדות. היום יבואו ויגידו שזה הדבר הכי טוב, זה הדבר הכי מוצלח, זה הדבר הכי השקדים, זה דבר שצריכים אותו, התוספתם, זה דבר שהוא לא מיותר, וכו' וכו' וכו'. הדברים הולכים ומשתנים, ובני האדם משנים את הדעות שלהם. והארץ זה היסודות הפשוטים, ההגיוניים, מה שנקרא, האחד ועוד אחד שווה שתיים, זה נשאר לעולם. וכיוון שכך, כדאי שתאמץ לעצמך את התובנות הללו, ואל תמהר לקנות דברים חדשים. אתה יכול לשמוע, אתה יכול לשמוע דעה נוספת, זה תמיד טוב, אבל לשנות את כל צורת החשיבה שלך בהתאם, זה לא יסודי, זה לא רציני, זה לא תמיד מוצלח, אולי אפילו הרבה פעמים לא. בעולם המסחר זה ידוע, יש אדם, מספרים שאני זוכר, אבי עליו השלום סיפר לי שכשהמציאו את המתכת של האלומיניום, אז היה איזה מלך ערבי שמייר להחליף את הכתר הזהב שהיה לו ולעשות כתר מאלומיניום. אז זה מצחיק, מה זה אלומיניום ומה זהב. אבל אז זו הייתה המתכת החדשה שגילו, שמצאו, שזה, אז הוא מיד שם את זה על הראש, עטרת לראשו. אז לא תמיד אנחנו, לא תמיד, או אולי תמיד לא, צריכים להחליף את הזהב היקר שיש לנו מאז ומקדם, את המסורת היהודית, בהתאם לאיזשהו אלומיניום שגילו. כמה שהאלומיניום הוא חשוב, יש מוצרים שרק מאלומיניום כדאי לעשות אותם, אז יש לו את המעלות שלו, אבל לא להזדרז להחליף את המסורת הישנה שלנו בהתאם לדברים חדשים. במובן מוסרי, אני קופץ לשלב נוסף, דור הולך ודור בא והארץ לעולם עומדת, הארץ כולם דורכים עליה. זאת אומרת, יש את אנשי הדור, הם נמצאים על הארץ. ויש את הארץ בעצמה, היא סופגת את הביתות של כולם. ובא דור אחר ודור שני ודור שלישי. אז מספרים פעם שהצמח צדק, האדמור הצמח צדק, אמר שאני משתדל כל הזמן להשפיל את עצמי. למה? הוא אומר, אני רוצה להיות כמו הארץ, שכולם דורכים עליה, אבל מה הרווח שלה זה שהיא לעולם עומדת. הוא למד שבגלל שכולם דורכים עליה, בגלל זה היא לעולם עומדת. אז הוא סיים בסוף שהוא זכה לאריכות ימים, באמת יחסית לאדמו"רים שקדמו לו, וגם לאלה שבאו אחריו, הוא זכה לאריכות ימים, והוא זכה לאריכות ימים כל כך, הוא אמר, זה רק בגלל שאני כל הזמן הייתי כמו הארץ, הורידו אותי והשפילו אותי, זאת אומרת, הייתי בנמיכות הרוח, וזה הביא לי אריכות ימים. למה? מפני שיש לאדם מקטרגים, כך הוא הסביר, יש לאדם מקטרגים, אז ככל שהאדם מקבל, כמו שאומרים, מנות קטנות פה, של דריכות קטנות פה בעולם הזה, אז המקטרגים סותמים את הפה, ואז הוא יכול להמשיך הלאה. אז זה פירוש מוסרי לעניין, דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת. מה בעצם המעלות שיש לארץ, בהמשך למה שדיברתי עכשיו? לארץ יש שתי מעלות מרכזיות. מעלה אחת, שהיא סופגת את כל מה שהאנשים עושים עליה. זאת אומרת, מבחינת ההליכה והבנייה והזריעה, כל מה שאנשים רוצים לעשות בה, הם עושים. והיא נשארת על מעמדה, היא לא משתנית. כל מה שנמצא על הארץ, משתנה. הארץ עצמה, לא. אבל לא זו המעלה היחידה שלה, יש לה מעלה עוד יותר עמוקה, בזה שהיא לא רק מקבלת את הביתות ושותקת, אלא שהיא נבנית מהביתות. מה שהדור נתן בה נכנס בתוכה. למשל, נטיות חדשות, המצאות חדשות, בניינים חדשים, הכל עומד על הארץ. זריות, מתכות שגילו במשך הזמן, הכל היה מן האפר, כמו שאומר הפסוק. והארץ מתחיית ונבנית ומתחדשת מתוך השינויים שהדור נותן בה, ועם כל זה היא נשארת אותו דבר, כל הזמן. יש לנו פרי אחד שהוא נותן קצת המחשה למה שאמרתי עכשיו, זה אתרוג. כל הפירות יש להם עונה בשנה, מתי העץ הזה גודל, מתי העץ הזה, מתי הוא נותן פרי, מתי הוא נותן פרי, יש לו חודשים מסוימים בשנה שהוא נותן, בהתאם לאקלים, בהתאם לאזור, בהתאם לאדמה. האתרוג אומר עליו המדרש שדר באילנו משנה לשנה. הוא כל השנה נמצא על העץ. זאת אומרת, הוא מדבר ביכולת. יש עץ, זה ייפול, יש תלוי לפי מזג האוויר. אבל הוא יכול להיות כל השנה על העץ. המיוחד באתרוג, שהוא סופג את כל העונות ונשאר חי. זה מעלה אחת שאמרנו על האדמה. היא סופגת את כל מה שעושים עליה ושותקת. אבל האתרוג יש מעלה נוספת, שזה המעלה השנייה שיש לאדמה. לא רק שהוא סופג את כל עונות השנה, הוא מסוגל גם בסתיו לחיות, גם באביב, גם בקיץ, גם בחום, גם בקור ונשאר על העץ, אלא הוא גם גדל מהעונות הללו. זאת אומרת, זה לא שיש לו כוח הישרדות בלבד, אבל יש משהו שנלחם בו ובועט בו, רק שהוא כל הזמן מתגונן ומצליח להחזיק מעמד, אלא שהעונות השונות הן בעצם מגדלות אותו. הוא צריך לפעמים קור חזק ולפעמים חום חזק ולפעמים משהו סתיו כזה, וזה עוזר לו לצמוח טוב יותר. זה בעצם בחינת הארץ, ומה שאנחנו רוצים קצת להתבונן, בנפש האדם איפה זה נמצא. זאת אומרת, בחינת הארץ בנפש האדם איפה היא קיימת. אנחנו בשיעורים קודמים דיברנו על המושג עומד לעומת המושג מהלך. המושג עומד זה מושג ששמור למלאכים, כמו שכתוב בפסוק, ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה, ואילו המושג מהלך שמור לנשמות בני האדם שהן מסוגלות ללכת. מה זה העמידה וההליכה? השתנות, לימוד, התייעלות, תוספת, השתבחות. מלאך, כמו שהוא נוצר, הוא נשאר עד יום שהוא נאבד יום מותו. ואילו האדם, יש לו יכולת להתייעל, והוא נדרש לעשות את זה. לא סתם יש לו יכולת, אלא הוא צריך לעשות את זה. אז כאן נשאלת השאלה, לפי ההנחה הזאת שאני אמרתי עכשיו, ההנחה אומרת שמהלך הוא בדרגה גבוהה יותר מאשר עומד. העומד עומד על מקום אחד, אבל ילכו מחיל אל חיל, עלייה וטיפוס, העלייה היא המעלה. אז נשאלת השאלה ככה. אנחנו עד עכשיו דיברנו על הפסוק, חילקנו אותו, דור הולך דור בא, זה משהו כאילו בסגנון השלילי. אלה הולכים, עובדים מן העולם, דור הולך, דור בא, נעלמים מן העולם. אבל הארץ לעולם עומדת, היא יציבה. אז הארץ זה הדבר החיובי והטוב, ואילו הדור הולך ודור בא, זה משהו שהפסוק אומר אותו בסגנון של חוסר שלמות מסוים. אז אני שואל אתכם, איך אתם מבינים את המשמעות הזאת של השבח ששלמה נותן לארץ, לעומת הדור שהולך והדור שבא, אם אנחנו מסתכלים על המושגים התיאוריים, עמידה והילוך, אז איזה ציון ניתן למהלך או עומד? איזה ציון גבוה יהיה יותר? המהלך או העומד? המהלך יהיה גבוה יותר. הוא מתקדם, הוא שואף, הוא עולה, הוא מתעלה. הוא התחיל את החיים בנקודת מוצא מסוימת, והוא סיים אותו בנקודת מוצא הרבה יותר גבוהה. אז זה עלייה. אז זהו, אז אם זה הכל נכון ואנחנו מבינים את זה, אז למה פתאום נותנים צלשים לארץ שהיא עומדת לעולם? הדור הולך ודור בא, הוא נמצא בתזוזה, נכון שהוא הולך, אבל הוא גם כן מהלך. ואילו הארץ נשארת סטטית כל הזמן. אז בוא נתייחס למציאות הריאלית. שאנחנו דור הולך ודור בא, זה באמת נכון שאין עילוי מדור לדור? בוא נדבר במובן הטכני אפילו. יש איזשהו עלייה. איך אומרים, המסקנות הסופיות שהשאיר לנו הדור האחרון, אנחנו מכאן התחלנו והמשכנו ופיתחנו הלאה ומסרנו לילדים שלנו הלאה וכן הלאה. אז הדור הולך ודור בא במובן הפשוט. איך שזה נתפס בעינינו, אז במובן של מעלה, לא במובן של חיסרון. אני רוצה לדבר במובן הטהור של העניין. ההולך והעומד, את מי אני צריך לשבח? לכאורה את ההולך. בוא נגיד ככה, יש אדם שאומר, מה יצא לי שאני אקום? תמן יצל ידו בצלחת. אין לו שום רצון להתקדם, אז בסדר, אין לו רצון. לפחות הלכת, ניסית, אז אולי יצא מזה משהו, אתה מנסה. אבל כשאתה עומד על מקום אחד ולא מנסה, אז איזה ציון ניתן לך? אתה יכול להגיד, אני יודע ב-100% שאני לא אצליח, וזה לא שווה, ושאין שם כלום. יש לי רוח קודש, אני יודע אומרים לו, לך שם, תנסה לעשות איזה מסחר, אולי תרוויח משהו. אני יודע שאין שם כלום, לא ילך לי לעשות כלום, חבל על הזמן, אני כבר נשאר פה, אני עברתי אתכם. אתם הלכתם וחזרתם במפחי נפש. אני השארתי בבית, כי אני ידעתי שלא יהיה כלום. זה לא השקפה נכונה, זה לא הדרך הנכונה, כי תמיד ישנם דברים חדשים שלא לקחת בחשבון. אז המהלך תמיד יש לו יתרון על העומד. אז איפה פתאום מצאנו את היתרון על הארץ? זה ברור שהפסוק כאן משבח את הארץ. והארץ לעולם עומדת בפשט, זה משמע שהוא מתכוון לשבח את העמידה של הארץ, את העמידות שלה, שהיא מסוגלת לעמוד לטווח ארוך של העקביות. אז זו שאלה ששואלת תורת החסידות, ושאל אותה הבן של בעל התניא למעלה מ-200-250 שנה אחורנית, והוא גם כן ענה על השאלה הזאת, והתשובה שלו היא קצת עמוקה. הרעיון הוא אומר שבאים כאן לומר, אני אומר קודם כל את הכותרת, באים פה לומר את מעלתו של המקבל. זה בניסוח שלו אני אומר, ואחר כך ננסה ביחד לפרש. אבל קודם, מעלתו של המקבל. בוא נוריד את הדברים למטה. בטח נתקלתם, אלה שעסקו בלימודים בוודאי, וגם אלה שעסקו במסחר בוודאי, וגם אדם שפשוט נמצא בחיים, הוא נתקל בזה על ימין ועל שמאל. מה שנקרא מחלוקת. מחלוקת בין מומחים. בכל תחום שלא יהיה, הוא רוצה לדעת איפה כדאי להשקיע. אפילו שאלה הפשוטה, ההגותית, שיש כל הזמן... האם כדאי לקנות במדינת ישראל עכשיו דירות או לא? האם עכשיו זה משתלם או שיעלה או שירד או שזה? כמה אנשים נשאלו השאלה, כמה מומחים נשאלו, פעם ענו כך או פעם ענו אחרת, פעם סברו, כל אחד הסביר ונימק את מה שהוא אומר. עומד האדם הפשוט שרוצה להשקיע ולא יודע, אלה אומרים שזה כדאי כי בטח שזה ישתלם לך, ואלה אומרים שזה לא כדאי והוא לא יודע מה לעשות. זה נמצא בכל תחום, נמצא בתחום הכלכלה ובתחום הרפואה ובתחום הלימודים, בכל תחום. איך להסביר את העניין? להסביר אותו כך או להסביר אותו כך? יש אומרים ויש אומרים. הדבר המפתיע שכשאתה מגיע למשרד של הרופא שטוען שהוא בעד ניתוח זה וזה, או בעד כדור זה וזה, או בעד טיפול זה וזה, הוא מדבר בביטחון הכי גמור, ואתה רואה שהוא לא משקר, הוא באמת מאמין במה שהוא אומר. ואז אתה יוצא חרש חרש מחדרו, ונוסע למומחה השני, ונדמה לך שפי כל התעודות שעל הקיר וזה, זה נראה שהם בני אותו מעמד מקצועי, כן? והוא אומר לך בדיוק הפוך, והוא מביא לך סימוכין למה שהוא אומר, אז אתה אומר לו, דוקטור, יש כאלה שטוענים ש... מה? הם משוגעים אלה שאומרים את זה. טיפשים, לא למדו מהם, לא התחילו להבין ברפואה. מי שמדבר בסגנון כזה, אין על מה לדבר איתו בכלל. זה פחות או יותר בצורה עדינה, הניסוח. ואז אתה מעיז ואתה חוזר לדוקטור השני ואתה אומר לו ואתה מקבל שטיפה, ואז נפלט לך ששמעת את זה מהדוקטור ההוא, ואז הוא אומר, אתה הולך לעוד רופא? זה עשית תאבון הכי גדול שיכול להיות בעולם. אז הדבר הזה הוא קיים. השאלה היא, איך מתמודדים איתו? סתם, אני שואל מבחינה פסיכולוגית, איך מתמודד איתו האדם הקטן? ועיקר השאלה, איך מתמודד איתו הרופא בעצמו? זאת אומרת ככה, בוא ניקח את הרופא ככה מלב אל לב, ונגיד לו, אתה זוכר את החבר שלך לספסל האוניברסיטה, פלוני בן פלוני? הוא יחמיץ פנים ככה, הוא לא רוצה כל כך לזכור. אבל כן, אני זוכר. תגיד, אתה זוכר את האם מדובר באדם פסיכי לגמרי? תגיד, לא, הוא בסדר. אני זוכר, הציונים שלו היו 9-10, הוא גם עשה סטאז יפה, והוא גם כן התקבל באיזה בית רפואה גדול, וזה, הוא היום מנהל מחלקה, הוא יגיד כמה שבחים, איך אומרים, תסחוט ממנו את השבחים. עכשיו, תראה, אז למה הוא כזה טמבל והוא חושב ככה? כאילו, איך אתה מתמודד עם זה? אז באמת, באמת לא תהיה לו שום תשובה. שצד אחד, אתה תעמיד אותו, אמרת שהוא לא טמבל. אמרת לפני רגע שהוא למד ושהוא עשה סטאז' ויש לו ותק של שנים וזה. ואתה גם יודע, עכשיו אני מראה לך, איזה מאמר מקצועי שהוא כתב, שהוא כותב אחרת. אז איך אתה מסתדר עם זה? אין לו הסבר. עכשיו נעבור רגע לראש של, איך אומרים, של הבלדר הזה, שהולך אוהב לעצבן את הרופאים, הולך מפה לשם. איך הוא מתמודד עם הסתירה הזאת שבין הרופאים? אז אומר הרבי אמצעי, זה היתרון שיש לארץ. זה. המשל שאני נתתי עם שתי הרופאים, הרופאים הללו, דווקא בגלל הגבהות והגדלות האמיתית שלהם, הם לא מסוגלים לראות שום דבר אחר. הם כל כך מלומדים ברפואה, שהם יצרו לעצמם איזשהו קו להביט על הנושא הזה, הם בעצמם יצרו אותו, וכיוון שהם גילו את הקו הזה, הם נעשו סגורים עליו. אז עכשיו אתה רוצה להוציא אותם מהמסגרת שלהם, ולהגיד להם שיש איזשהו רעיון אחר? לא שייך. אי אפשר. אז זה בדיוק התנועה שעליה דיבר שלמה. על זה התכוון שלמה כשהוא אמר, דור הולך ודור בא והארץ לעולם עומדת. שלמה המלך נותן איזשהו יתרון לארץ, אף על פי שהיא לכאורה עומדת. מה היתרון שיש לארץ? הוא אומר כך, התלמיד הזה, או האדם הזה שהלך מהרופא לרופא, למה הרופאים בעצמם לא הלכו מאחד לשני? יש ביטוי בהלכה, אנוס בדעתו. הוא אנוס! למה הוא אנוס? כי יש איזשהו... אז זה הסיבה ששלמה המלך לקח את העומד הזה ושיבח אותו. עכשיו אני אסביר למה אני קורא לרופא מהלך, במשל, ולאדם הזה, הבלדר הזה, אני קורא... אף פשוט הוא הלך. הוא הלך מרופא לרופא, אני קורא לו עומד. הידע הרפואי של הרופא הולך וגדל משנה לשנה. הוא בהתחלה היה סטודנט, ואחר כך סטאג'ר, ואחר כך דוקטור, ואחר כך פרופסור, ואחר כך מנהל מחלקה, ואחר כך מנהל בית חולים. הוא הלך וגדל. הוא בתנועה של הליכה בעולם הרפואה. האדם הזה הקטן זה לא תנועה של הליכה. הוא ברפואה נשאר לעמוד באותו מקום. אין לו עלייה משנה לשנה, זה לא התחום שלו, זה לא העסק שלו. הוא לא הופך להיות בזה יותר חכם, וזו הסיבה שגם אין לו בזה קו, אין לו מסגרת. יש ביטוי, הבעיה שלך זה המעלה שלך. אצלו זה שאין מסגרת זה בגלל שהוא לא מספיק למד, ובגלל שהוא לא מספיק למד, הוא מסוגל היה... ליצור דרכים חדשות. נסעתי פעם עם אדם שהסביר לי איפה כדאי לשים את הקולטים על הגג. הוא הסביר, אם אתה שם בזווית הזאת, אז יוצא שיש לך יותר שעות, שהשמש קולטת וזה וזה וזה. אז הוא מספר שהוא פעם יצא לו לדבר עם המנהל של קרן אור. המנהל של קרן אור דיבר איתו, והוא אמר לו את ההמצאה שלו, אמר לו, תשמע, זה רעיון מבריק. אז הוא אומר לו, איפה אתה למדת את זה? הוא אומר, לא למדתי, אני ישבתי, עשיתי חשבון לפי השמש, לפי הזה, לפי השטח, בשטח. אז אמר לו המנהל של קרן אור, אם היית הולך ללמוד באוניברסיטה, אז היית חכם גדול. אז הוא ענה לו, אני חכם בגלל שלא למדתי באוניברסיטה. וזה היופי והמעלה שיש לארץ שלעולם עומדת. התלמיד המקבל, מכיוון שהוא בטל, אז לא מפריע לו ללכת מכאן לכאן, מכאן לכאן, ואז הוא הופך, הוא אוסף, הוא הופך להיות מין מצבור של דעות, והדעות האלה לא עושות לו כאב לב. הוא לא מתעצבן, לא עולה לו לחץ דם, כשהוא שומע הרצאה של משהו שלא מסתדר לו, שזה לא נכון. וזה הסיבה שיכול להיוולד לו משהו בראש כתוצאה מכמה דעות שהוא ראה. עכשיו אנחנו צריכים להתבונן, אבל בסופו של דבר יש גם מעלה בדור הולך ודור בא. המהלך יש לו גם כן את המעלה שלו. אז צריך להסביר את החצי הראשון של הפסוק, לא רק הארץ לעולם עומדת. הרעיון הזה בפשטות מבארים אותו כך. ישנם שני סוגים של גאונים. יש גאון שהוא גאון יוצר. ויש גאון שהוא גאון מאסף. זה בדרך כלל הבדל בכישרונות. יש אדם שמסוגל לקלוט במהירות ובבהירות רעיונות של אחרים. ויש אדם שמסוגל להמציא רעיון. בדרך כלל זה שמסוגל להמציא רעיון, בגלל שהוא מסוגל להמציא, אז הוא יודע רק את הרעיון שלו. ואילו זה שהוא אוסף את הרעיונות של האחרים, מסוגל להגיש אותם, אז הוא מסוגל להגיש כמה רעיונות, לא רק רעיון אחד. יש מעלה בזה ויש מעלה בזה. אנחנו, כשאנחנו רוצים לבטא את מעלת האדם, מעלת האדם נמצא דווקא ביצירה, בעשייה, ולא באיסוף לבד. ולכן יש איזשהו יתרון במעלה של היוצר על המעלה של האוסף. אבל כיוון שאנחנו בסופו של דבר לומדים חסידות, אז אנחנו רוצים לראות איפה זה נמצא בנפש האדם, שני התנועות הללו, היוצר והמאסף, ההולך והעומד, איפה הם נמצאים בנפש האדם. יש לי בעל תשובה. אני לא מדבר כעת על צדיק ובעל תשובה במובנים, איך שזה נקרא, איך שזה בעיתון, בעל תשובה, חזר בתשובה, לא על זה אני מדבר. אני מדבר על אדם צדיק, זה אדם שלא שינה את חייו מתחילתם עד סופם. הוא נולד כזה, הוא נולד לתוך סגנון מסוים ונסע בלי להפסיק באותו הכיוון. זה צדיק. מה זה המושג של בעל תשובה? זה איש תהפוכות. הוא עד זמן מסוים חשב משהו אחד, בזמן אחר הוא חשב משהו שני. חז"ל אומרים, במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים לא יכולים לעמוד. למה? אתם יודעים למה הם לא יכולים לעמוד שם? כי נוסעים שם. אי אפשר להישאר בעמידה. הצדיק הוא איש עומד. אין הבדל מהותי בין גיל 30 לגיל 40 אצלו. קם בבוקר, עושה את זה, 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 עושה את אותם דברים הוא עושה. אילו הבעל תשובה במהות הוא אדם ש... תיקח את השנים שלו, לפני 10 שנים הוא עשה משהו מסוים בבוקר, ואחרי 10 שנים הוא עשה משהו אחר בבוקר. זה תהפוכות. והיכולת תהפוכה הזאת היא גבוהה, והיא עונקת מהחלק הראשון של הפסוק, דור הולך ודור בא. הארץ לעולם עומדת, זה הצדיק. נכון, יש לו יתרון בזה שהוא עקבי, בזה שהוא מתמיד, כל טוב ויפה. אבל חסר חום שם, חסר חיוניות, חסר חידוש, חסר יצירה. זה הכל יבש וסטטי. זה הבעייתיות של של הצדיק. נקודה נוספת זו הנקודה של ירידת הדורות. אנחנו אמונים כיהודים מאמינים שאבותינו היו יותר צדיקים מאיתנו, היו יותר לא שהם היו מוצלחים מאיתנו מבחינה פיננסית, אנחנו מוצלחים מהם יותר. אני מדבר מהבחינה הרוחנית, הם היו גדולים יותר, באנשי שערי רוח יותר, אנשי מעלה יותר, וזה הולך ויורד. דור הולך ודור בא והארץ לעולם עומדת, הפסוק בא ללמד אותנו שאחרי כל המעלות שישנם לדורות הקודמים לעומת הדור שלנו, היסודות הרוחניים והגשמיים הנצרכים נמצאים בארץ והם נשארים כל הזמן. זאת אומרת, בכל דור שאתה לא תהיה, היסודות האלמנטריים שאתה צריך כדי להתקדם, כדי לעלות, גם מבחינה רוחנית אני מתכוון, תמונים בארץ, ולא שינוי הדורות יעלה או יוריד בהם. וזו נקודה מאוד חשובה שהאדם לפעמים אומר, פעם היו בני אדם, פסו אנשי האמנה, אין היום, אנחנו מדברים תמיד, אין מועמד לכנסת, אין מישהו רציני, הכל כזה, יש כזה דיבורים. היסודות של מה שצריך, זה הטיעון של שלמה המלך, נשאר תמיד על עומדו, כי הארץ לעולם עומדת. מה שהאדם צריך שיהיה ללמוד ממנו, להתקדם ממנו, זה נשאר תמיד באותו מתכונת. אז לקראת סיום, אני רוצה לומר משהו מעשי שיכול הרעיון הזה לתת לנו. אנחנו בני אדם, ויש לנו בתוך פנימה, יש לנו את כל הפסוק הזה. גם את הדור הולך והדור בא, וגם את הארץ לעולם עומדת. אנחנו גם בטבע שלנו, אנשים שיש להם עקביות ו... אנחנו יכולים להגיד לעצמנו על דברים מסוימים, אני הייתי כזו או הייתי כזה, מאז שאני זוכר את עצמי. תמיד ככה הגבתי, תמיד ככה חשבתי, לא נוסף לי בזה שום דבר, לא חסר לי מזה כלום, תמיד בזה האמנתי או תמיד בזה לא האמנתי. משהו קבוע יציב בסיס. גם בתחום המעשים שלנו זה ככה. ישנם דברים שאנחנו עושים אותם והם מאוד מאוד יציבים אצלנו בצורה הכי מוחלטת שיכולה להיות. וישנם דברים שהם בבחינת דור הולך ודור בא. אצלנו בנפש עושים, לא עושים, עולים, יורדים, כן, לא. ראיתי פעם הגדרה בספר מה זה נקרא אדם שהוא ביזנסמן, כזה אדם שהוא איש עסקים בעצם. אדם שהוא איש עסקים בעצם, זה לא בגלל שהוא קיבל ירושה, וזה לא בגלל שיש לו עכשיו איזה זכייה. הוא בעצם לא שוקט על שמריו. הוא לא בוחל בשום דבר שהוא יכול לעשות. זאת אומרת, נניח עכשיו זה עונת שפל. באותו מסחר שבו הוא עוסק. אז הוא מיד מתחיל לעשות משהו מקביל, דומה, אפילו עם רווחים אפסיים, אבל העיקר לעשות. המושג איש למדן זה לא איש שיש לו ראש טוב, וכשהוא יישב ללמוד על איזשהו דבר, אז הוא יבין את הדבר טוב. זה לא איש למדן. איש למדן זה איש שלומד בפועל. הוא עוסק בזה, הוא מתמיד בזה. וככה בכל תחום. ההצלחה של האדם נמצאת באותן בחינות בנפש שזה הארץ לעולם עומדת אצלו. והדברים שבהם הוא מתנדנד זה החלק הפחות מוצלח אצלו בנפש. יכול להיות שהשם חנן אותו בכישרונות כאלו שהוא למשל, הוא יודע גם בחופשים, הוא לוקח את הנו, כן, יש להם את השמות, הוא יודע גם בים, זה לא העסק שלו, הוא לא נמצא כל השנה בים, אבל הוא יודע גם בזה, השם חנן אותו שכשהוא עושה את זה, הוא עושה את זה לא רע, או אפילו טוב, או אפילו טוב מאוד. אבל זה לא תחום העיסוק שלו, לא בזה הוא לא איש ים, הוא לא יורד ים, הוא לא מתעסק בזה כל השנה, הוא רק בחופש. זה מבחינת דור הולך ודור בא אצלו. אבל ישנם דברים שהם אצלו יציבים יותר. מה שאנחנו צריכים, כשעושים חשבון נפש פנימי, במובן היהדותי, זה להתבונן בעניין הזה. זאת אומרת, מה נמצא אצלנו בסדר עדיפויות בכלל? ומה נמצא אצלנו בתנועה של מטוטלת ושינויים כל הזמן? יש למשל אדם שעכשיו יש לו שמחת הלב, אז הוא מחייך לכולם, הוא מתנהג בנימוס ובדרך ארץ. אבל ככה ביום יום זה בעליות וירידות, זה לא המידות וההנהגה המוסרית אצלו לא משהו. ולעומת זאת, ארוחת צהריים למשל חייבת להיות עם תפריט מסוימת ובשעה מסוימת, וזה כבר 20 שנה ככה. ועל זה הוא לא מוותר. אז זה אדם שאתה יכול, כאילו, אם הוא רוצה למדוד את עצמו, שיתבונן, יראה, רגע, רגע, אצלי, בחינת הדור הולך והדור בא, שהיא הבחינה הנמוכה, איפה היא? בערכים. והארץ לעולם עומדת, במה, במה היא? בעניינים של מה בכך? ארוחת צהריים, בילוי. אני כבר 20 שנה בבית מלון הזה כל קיץ. אני כבר 20 שנה פה. אז שואלים אותו, רגע, אתה גם 20 שנה קונה לאשתך תמיד מתנה להם הולדת? אני לא יודע איזה דוגמה. תראה, יש עליות, יש ירידות, לא תמיד איזה. אז הבית מלון אצלו זה הארץ לעולם עומדת. והדור הולך והדור בא לא משהו. זה בעניינים. עם היקיות, הוא כל שבוע, יום שישי, בא עם פרחים הביתה. קבוע, לכבוד שבת, לכבוד המשפחה, לכבוד האישה. בסדר, יש, איך אומרים, הארץ לעולם עומדת אצלו. נחמד. אבל יש אדם דתי, למשל, שהוא לא יפסיק להניח תפילין. זאת אומרת, הוא לא יפספס הנחת תפילין. זה פשוט. אבל כשרות, תשמע, עכשיו אני נמצא פה בדרך, אין מה לאכול, אין איפה, אין פה, אני נכנס מה יש ואוכל. אז אצלו זה דור הולך ודור בא, זה הארץ לעולם עומדת, זה מצווה כזו וזה מצווה כזו. אבל ברגע שזה מגיע לערכים מהותיים, כן? שבדבר זה האדם עושה כך, ובדבר זה האדם עושה כך, אז מן הראוי שהאדם ייקח לתשומת ליבו, יחשוב, אני חושב שזה זה, זה הפירוש האחרון שאני אומר הערב, לדור הולך ודור בא, התבוננות עמוקה על האדם ביחס לעצמו. איך האדם יודע איפה הוא אוחז? עוד שנה עוברת, עוד שנה עוברת, עוד שנה עוברת. היו אומרים פעם יהודים בבדיחה, מה ההבדל בין גיל 20 לגיל 40? שאכלת בפסח עוד 20 אפיקומנים, זה אכל 30 אפיקומנים, זה אכל 20, זה אפיקומנים. זה מין מדידה כזאת שולית, מה, 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 מה התבגרת ב-30 שנה האחרונות? איך מודדים באמת? אז נותן לנו שלמה המלך מפתח למדידה עצמית. תבדוק מה אצלך דור הולך ודור בא, ומה אצלך הארץ לעולם עומדת. ההצלחה בכל תחום נמצאת בארץ לעולם עומדת. באותם דברים שאתה שוקד ומתמיד, שם נמצאת ההצלחה. אז אתה רוצה לדעת איפה אתה אוחז, לך צא לשדה הנפש שלך ותבדוק במה אתה מתמיד. כולנו מתמידים וכולנו לא מתמידים. אצל כל אחד יש את זה. השאלה היא במה כן ובמה לא. יש אדם, היו אומרים ככה בבדיחה פעם, אדם נוסע בספינה, אומרים שהספינה ככה מחשבת להישבר, אז הוא הולך, אומרים צריך לזרוק קצת, להוריד מהמסע. הוא הולך דבר ראשון לסקית והטלית והתפילין שלו, זורק אותה למים. אז שואלים אותו למה, אז אומרים לו, אומר שיש סכנה שהספינה תטבע. אז אמרו לו, תראה, אנחנו רואים שיש לך מזוודה מלאת לבנים, למה אותה לא זרקת? אז שוב, זה משל, זה בדיחה. יש ערך ויש דברים אחרים. מה אתה שם כדור הולך ודור בא? משהו שהוא עומד לפי המצב רוח שלי, לפי הזמן שלי, לפי מה שבא לי, לפי החשק שלי. ומה אתה שם על קביעות? כשהאדם יושב, זה נקרא בלשון של החסידים חשבון נפש, כשהאדם יושב עם עצמו וחושב, איפה אני אוחז? אני בן אדם בגיל זה וזה, מה אני עושה בחיים שלי? זאת אומרת, איך אני אדע באמת? לא, אני בסדר, אני שומר שבת, אני שזה, אני מתנהג יפה, אני לא גונב, אני לא גוזל, אני איש ישר. אז בסך הכל אני בסדר. אז אומרים לו, נכון, אומרת החסידות, אבל המבחן האמיתי של האדם, זה לא בכללות הזה, שבכללות אני בסדר. אני רוצה לדעת, אומרת החסידות, איפה הדור הולך שלך, ואיפה הארץ לעולם עומדת שלך. אם אנחנו נמדוד את האדם לפי זה, הוא יגלה דברים שהוא לא האמין. פה הוא יגלה את האני האמיתי שלו. פה הוא יסתכל, נכון, נכון שאני עושה הרבה דברים יפים, אבל הם כל הזמן משתנים, ואין להם שום קביעות, והיום אני דיברתי יפה, כי היום היה בא לי לדבר יפה, מחר ליטפתי מישהו, אבל לא דיברתי יפה. זאת אומרת, אין לי שום, בערכים שלי, במידות שלי, בהנהגה שלי, אין לי שום יציבות. אבל יום יום אני הולך לעבודה, כבר 20 שנה, ויום יום אני מביא מזכורת על סכום מסוים, שנה שנה פחות או יותר המאזן שלי שווה, ובזה אני, איך אומרים, 10, וברוך השם. אז האדם יראה את עצמו בצורה הזאת, אז הוא יבחן, הוא יראה לאן יש לו להתקדם. לפעמים צריך לעשות את הפסק זמן הזה ולעשות בדיקה, לאן אנחנו הולכים, לאן אנחנו מתקדמים, איפה אנחנו נמצאים באמת. וכדי שהאדם לא ירמה את עצמו, ככה אני משער, שלמה המלך בסוף חייו כותב את הפסוק הזה בקהלת. תדע לך שאחרי הכל האדם ימדד מה אצלו הדור הולך ודור בא, ומה אצלו הארץ לעולם עומדת. לא שיבוא ויגיד, בכלות, הנה, אני תורם, אני עושה, אני מחייך, אני אדם חיובי בעיקרון. לא, אבל כמה קעיקה אתה בנפש שלך ערכים טובים, שאתה כאילו לא יכול לנשום בלאדם. אדם שיגיד, אני לצעוק לא יכול, יפה, אז אצלך זה עקבי? מצוין, אז זה הארץ לעולם עומדת בערך חיובי. אני לא יודע לכעוס, איזה נהדר, אבל זה קבוע. או אני לא כועס על אשתי, או אני לא כועס בבית, או שאני כועס אני יוצא החוצה. ערך, יפה, אתה עומד בו, מצוין. אבל אם יש לך מין בלגן, סלט פירות וירקות של הרבה ערכים יפים, אבל כל פעם כמו במכחול אתה בוחר את הצבע שבא לך, בסוף איזה תמונה יוצאת מזה? זה כמו שהילדים מביאים מהגן, זה נראה כזה כמו קשקוש של צבעי גואש, משהו לא ברור, משהו לא יציב, משהו לא אמיתי בנפש. אז זה החשבון נפש שאנחנו צריכים לעשות, זה חשבון שכל אחד צריך לעשות. לא חיים עם חשבון נפש כל יום שעה שעה, אבל פעם ב צריך לעשות אותו. וכאשר האדם רואה, אם זה אכפת לו, אם הוא מצליח לפחות את המושג חשבון נפש להחדיר כארץ לעולם עומדת, אז יש לו סיכון להגיע רחוק לדור הולך ודור בא, ועד לבחינה של אין סוף אמיתי.